אנחנו בכרך ראשון בעמוד כף בית. לא. ג'. עמוד כף ג'. נכון. ייחוד התורה והנבואה. האמת היא שהתחלנו את הפרק הזה, זה בפרק ט' ז' של חלק ראשון, של חוכמת הקודש, אבל רק התחלנו את הפסקה הראשונה. זה נקרא אותה שוב. נבואה ורוח הקודש באים ברצון השם לפנימיותו של אדם, ומתוכו הם נשפעים לכל מה שנוגע לעולם כולו. כלומר, המיוחד בנבואה וברוח הקודש זה שהם מתחילים מפנימיותו של האדם ומשם החוצה. ומן דוגמתם, תודה רבה, האגדה. הרי היא נובעת מהנפשיות של האדם ומסדרת את ענייניה גם כן ביחס החיצוני של העולם. אבל התורה, לעומת זה, היא באה מתוך הערת האמת העליונה שאין בה שום הבדל בין פנימיותו של אדם לעולמיות כולה ומקורה. כלומר, מצידה של התורה אין עדיפות לזה שיש תוכן פנימי לאדם ותוכן חיצוני לעולם. התורה לא מתחילה מפנימיותו של אדם. התורה מתחילה מהסדר הכללי של המציאות. מלמעלה למטה הכל נזכר ונודע. פי אל פי אדבר בו, ומראה ולא ביחידות, ותמונת השם יביט. רק נבואה זו יכולה ליתן תורה. כלומר, נבואת משה היא באופן מהותי שונה מכל נבואה, בגלל שהיא באה מהסדר הכללי של המציאות, ולא מתוך פנימיותו של האדם. ומתוך כך נעלה היא התורה מכל נבואה, וחכמי תורה עדיפי מנביאים. כלומר, ואז נעשה משהו פרדוקסלי. יש אנשים שהם אינם נביאים, הם רק חכמים, ואף על פי כן הם עדיפים מהנביאים. איך זה יכול להיות? הוודאי הנביאים יותר גדולים. הרי דבר ברור ופשוט שאין צורך אפילו להוכיח אותו, שנביא גדול מחכם, נכון? אבל חכם עדיף מנביא. וזאת בדיוק השאלה שאנחנו צריכים לברר. הרי להיות נביא זה יותר גדול מאשר להיות חכם. אבל חכם עדיף מנביא. במה הוא עדיף? ודאי לא אמרו גדול. לא יכול להיות. חכמים לא היו אומרים שטויות כאלה להגיד שהחכם הוא גדול מהנביא. ברור שהנביא זאת מדרגת החיים היותר עליונה במציאות. ולכן אי אפשר להגיד שהחכם הוא גדול. אבל החכם יונק את מדרגתו בחוכמה. הוא יונק אותה ממקום גבוה יותר ממדרגת הנביאים. הוא יונק אותה מתורת משה. משה גדול מהנביאים. זאת אומרת, שהחכם הוא רסיס קטן של משה המקורי. לעומת זה, הנביא הוא משה מוקטן, משה שלם מוקטן. ומבחינה מסוימת יש עדיפות לחלק קטן מגדול, מאשר שלם, אפילו שהוא חלקי, מאשר דבר שלם מוקטן. מובן? כלומר, שניהם תלמידי משה, אבל יש תלמידי משה כאלה, תלמידי משה כאלה. בבקשה.
החילוק פה שאר עושה מנבואת משה.
כן. נבואת משה לא מתחילה מפנימיותו של משה.
זה משה למטה.
בוודאי שזה ממעלה, אף אחד לא אמר שזה לא ממעלה למטה. החילוק הוא שהנבואה פונה אל התוכן הפנימי של האדם ומשם היחס שלו אל החוץ. כלומר, אפשר לומר שיש לנביא משקפיים. עם המשקפיים האלה שנתנו לו מלמעלה, הוא רואה את העולם. אבל הוא מרכז והוא פונה אל העולם. לעומת זה, נבואת משה איננה מתחילה ממשה כלל וכלל, גם למשה אין משקפיים. בעצם המשקפיים נמצאות מעל משה ומעל העולם. ומה שהמשקפיים הקוסמיות האלה רואות, זה נמסר למשה. מובן ההבדל? כן.
אם אני
מבין
נכון,
אז
אם
אני
מבין
בבקשה.
תמיד אבל השלם יש לו חשיבות.
יש חשיבות לשלם, אבל יש מחלוקת בגמרא לגבי פת שעורים שלמה עם פת חיטים חתוכה. כן? מה עדיף ממה? אז מה ההלכה אומרת? אם רוצה לאכול, תלוי, אם הוא רוצה רק לאכול מאחד, אז אוכל רק ממה שהוא רוצה לאכול. אבל אם לא, אז הוא כורך זה בזה ומברך על שניהם. סימן שיש צד של התלבטות, האם זה או זה. וזה בדיוק ההבדל בין גדול לבין עדיף. חכם עדיף מנביא, נביא גדול מחכם. כן, בבקשה. פת שעורים זה פחות טוב מפת חיטים. אבל אם יש לאדם, אז לכן צריך לברך תמיד על הלחם היותר טוב. הבעיה, מה הוא יעשה אם יש לו פת שעורים שלמה ופת חיטים חתוכה? אז יש צד שהשעורים עדיפים, יש איזה שלם וזה חלקי. יש צד לומר שהחיטה עדיפה, כי חיטה במהותה עדיפה גם אם זה חתוך.
אם אני מסתפק בחלק הקטן של השעורים, אני מברך על
החיטה. אם אתה רוצה לאכול רק סוג אחד של לחם, גם אם יש לחם אחר על השולחן, לא משנה מה העדיפות, אתה לוקח מה שאתה רוצה. אבל אם אתה רוצה בסעודה לאכול משניהם, אז אתה צריך לקחת את הפת העדיפה. עכשיו, כיוון שפה יש ספק מה יותר טוב, אז ההלכה היא שכורכים את שניהם ביחד ומברכים על שניהם.
אבל זה משתנה, נכון עם הזמן?
מה אתה מתכוון לומר בזה?
פעם הפת שעורים הייתה...
פת שעורים עד עצם היום הזה, זה מאכל בהמה. כי בהמות אוכלות שעורים.
והיום הרב יקנה פת שעורים, הרבה יותר יקר מלחם לבן.
כי הבהמיות עולה הרבה כסף. בסדר? טוב.
הרב.
כן.
יש נביא
שהוא
לא חכם?
האם יש נביא שהוא לא חכם? בוודאי, כל הנביאים. ברוך אתה אדוני, עולם שהכל יעבור. בשעה שאדם הוא נביא, הוא לא חכם. זה כמו תלמיד חכם ששתה יין. אסור לו להורות הלכה. למה? באותה שעה הוא לא חכם.
מה, כי זה עוד השכל שלו כאילו?
כן, משהו כזה. היין מעביר את שכלו. ולכן הוא לא יכול לפסוק, אסור לו לפסוק, נכון? זה הלכה. ולכן גם הנביא, בשעה שהוא מתנבא, אסור לו לפסוק הלכות, נכון? ידוע. כלומר, פתאום אתה רואה נביא, חבר סנהדרין, באמצע דיון אומר, אני מבקש להפסיק את הדיון. מה קרה? יש לי נבואה, חכו. כן? מחבר, מקבל, כה אמר השם, סוגר, אפשר להמשיך בדיון. בסדר? זאת אומרת שהנביא הוא לא חכם. כן, בבקשה.
כאילו בזמן הזה הוא חסר כי חכם?
בוודאי, הוא לא חכם באותה שעה, זה כמו שחכם ישן. חכם ישן הוא לא חכם. זאת אומרת שלא החוכמה היא הבאה לידי ביטוי בנבואתו. החוכמה היא תנאי לנבואתו. כדי להגיע למדרגת הנבואה הוא צריך להתחיל כחכם. אבל לא חוכמתו היא הנבואה. כמו שעושרו או גבורתו אינם הנבואה.
אין אבל נביאים... שקיבלו ישר
את הדבר בחוכמה? לא. כמו שמואל
למשל?
אין. עוד,
זה קטן יחסית.
אז מה? אתה יודע שהגאון מווילנה בגיל 4 ידע את השס. אז יש דברים כאלה. אני יכול לזה, ילד בן 4. אתה רואה ילד בן 4 יודע את השס היום? אין, נכון. אבל הוא ידע. אפשר לעשות. כן?
מה כזה מכיר
שמשקפיים קוסמיות? כן.
אפשר להחליף
אולי לאלוהיות? לא. אי אפשר להחליף בין קוסמיות לאלוהיות. מסיבה פשוטה. גם המשקפיים הקטנות של הנביא הרגיל הם אלוהיות. גם התפוזים הם אלוהיים. זאת אומרת, זה לא מקדם אותן. כן.
בנוגע לבני נביאים. זאת אומרת, אפשר ללמוד את זה.
נכון, נבואה זה דבר שלומדים. יש בתי ספר לנבואה.
בתי ספר נבואה, כמו שכתוב.
נכון. בא מישהו אומר, שלום, אני נביא, יש לך תעודות? כן, בודקים, האם זה לא מזויף שם, החותמת של הנוטריון.
אז זה באותו יחס לחוכמה, כמו אחת תיכנס לשיעור,
איך שלומדים נבואה, זה לא איך שלומדים חוכמה. בדיוק כמו שתגיד לי, התעמלות זה דבר שלומדים. לומדים את זה בכיתה עם הספסל? לא, לומדים את זה במגרש. אז יש אופנים שונים איך לומדים את הדברים האלה.
כשיש נביא מלידה כמו שהיה ירמיהו?
כשיש נביא מלידה כמו ירמיהו, אתה מלמד אותי דברים שלא ידעתי. יש נביא מלידה?
בצורך בבית נדעתיך, דרם תצמר
ירם. נכון, הקדשתיך. נביא לגויים נתתיך. זה אומר שהוא היה נביא מלידה?
מה?
זה אומר שהוא היה נביא מלידה? כשהוא נולד הוא התחיל להתנבא?
הוא נבחר ללידה.
נבחר, זה בסדר, נבחר. נועד, זה כמו שאתה אומר, הילד הזה אנחנו מייעדים אותו להיות שחקן כדורסל. למה? אנחנו רואים שהוא יהיה גבוה. אז אנחנו מייעדים אותו. יוציא את זה לפועל, יהיה. לא מוציא את זה לפועל, לא יהיה. טוב. אם כבר, הייתי צריך להגיד נביא מרחם. מה? היית צריך להגיד נביא מרחם. מרחם, אמרת מלידה.
מרחם.
אם כבר. טוב.
שמשון מה היה? היה גם נביא.
So what?
מלידה.
מלידה? מה פתאום?
מרחם, סליחה.
מרחם? מה פתאום? איפה ראית את זה?
ציבה, שלא תוכל כבר מי
היה
בהיריון.
זאת אומרת שהוא הנזיר. היה נזיר ברחם.
זה הכל מכלול אחד.
כן, הכל מכלול אחד. גם היו לו שתי ידיים, אז סימן שהוא הנביא.
כשמשה
התנבא,
אז הוא גם היה
חכם? זהו, אצל משה זה משהו אחר. משה הוא לא נביא. מדרגת החיים שלו איננה ניתנת לביטוי לא בתור חכם ולא בתור נביא, אבל מכיוון שזה מקרה יחידאי בהיסטוריה, לכן אין לנו מילה בעברית בשביל לתאר את המציאות הזאת, לכן קוראים לזה נבואת משה. אבל זה לא אותו הדבר, זה מציאות אחרת, זה מה שהרב אומר. יש, בזה הרב הולך בכיוון של הרמב״ם בהגדרת נבואת משה. יש עוד כיוונים אחרים כידוע. כן, בבקשה.
אז הייתם בבחורות, אז כשהייתם צעירים הייתם נביאים, עכשיו אתם לא. אני אומר מול העולם, מה נגיד, זה חמוד מאוד, אתם ממשיכים להחזיק את ספר הנבואה שלכם, ממשיכים להתרפק על הכוח האדיר הזה, אבל איפה הוא עכשיו? בלעדיו אי אפשר
לגייל אותם. נכון. זה מה שהרב דן בפסקה הבאה. בסדר? פשוט, יש אפשרות, נגיד, כשאנחנו לומדים את הספר, שנתקדם. אז זה אפשרות אחת. אפשרות שאנחנו כל הזמן נדון באותה הפסקה, ואז לא נתקדם. זה עניין של בחירה. אני יש לי כל הזמן לפני. כן, בבקשה.
הנביא יכול להיות באלבום?
האם נביא יכול להיות באלבום? לא.
שמשון זה יוצא מכלל.
ישו צריך להיות שלם. הנבואה זה השלמה של נפש האדם. אז אם האדם הוא לא שלם, אז מה תשלים פה? אלא מה תגיד? אם בשביל להיות, אם הנביאים היו בעלי מומים, היינו אומרים, כל בעל מום הוא נביא. זאת אומרת, הוא נביא בגלל שהוא בעל מום. זה חילול השם. מה? אז יש איזה דיון, הרשב"ם, אבן עזרא, האם משה באמת היה בעל מום או לא היה בעל מום. אבל השאלה היא כזאת, האם אתם רוצים ללמוד על הנבואה, או שאתם רוצים ללמוד מה שיש לרב קוק לומר? כי הרי אפשר ללמוד על הנבואה, יש איזה ספרות שלמה, יש במורי נבוכים, יש בכוזרי, יש באריזל, יש הרבה מקומות, יש דיונים על הנבואה. אבל יש לציין שפה המטרה של הרב היא ללמד משהו על איחוד התורה והנבואה ולא ללמד על הנבואה. כמו מניח שהסוגיה הזאת ידועה ללומד, או שזה לא הסוגיה שהוא מתעסק בה כעת. עכשיו אתם, כיוון שאנחנו הזכרנו מילה, אז אתם יכולים להחליט שזה יהפוך להיות נושא השיעור. השאלה אם זה פייר, או אם זה בסדר. האם אנחנו צריכים להיכנע לנטייה הזאת?
לא.
לא? לא. הנה, כיוון שהוא היחיד שהביע פה עמדה, אני אלך לפי שיטתו ואני אמשיך. זהו. אז בואו נראה שוב, וחכמי תורה עדיפה מנביאים מצד התוכן העליון שממנו הם יונקים את החיים הרוחניים שלהם, מצד גאוותם של ישראל שניטלה מהם וניתנה לאומות העולם, מתגבר כוח של היפוך הסדר. על מה מדובר? זה פסוק בירמיהו, במסתרים תבכה נפשי מפני גבה. מה זה גבה? במסתרים אני יודע, תבכה נפשי אני יודע מה זה, אבל מה זה מפני גבה? אומרים חז"ל, מפני גאוותם של ישראל, שניטלה מהם וניתנה לאומות העולם. עכשיו, איפה אנחנו רואים את זה? הנביא בירמיהו באיכה אומר, מלכה ושריה בגויים, אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. נגמר. אבל אז איפה נמצאת הנבואה? איפה נמצאת הגאווה העולמית? היא נמצאת אצל הגויים. כלומר, גם, תסתכלו, התורה הראשונה של רבי נחמן מברסלב היא מזעזעת. מי שקורא את התורה הראשונה בליקוטי מוהר"ן, זה פשוט קורע את הנפש, מה שכתוב שם. הוא אומר, כי האיש הישראלי צריך שיראה את השכל שבכל דבר. ועל ידי שהאיש הישראלי רואה את השכל שבכל דבר, אז הוא זוכה לחן. כי החן והחשיבות הוא עתה אצלם. מה פירוש הדבר הזה? החן והחשיבות הוא עתה אצלם. מה זה אצלם? אצל מי? אצל הגויים. כלומר, זה הבסיס של כל תורתו של רבי נחמן ברסלב. העובדה שהמציירת שם מתאר, שהעם היהודי בעצם הפך להיות עוצר של מוזיאון. זה ארכיאולוגיה, פליאונטולוגיה רוחנית, ובינתיים הגויים הם אלה שמנהלים את העולם, גם מבחינה רוחנית. הדבר הזה הוא כאב עצום. עכשיו, לא רק זה, הם יורשים גם הם את התנ"ך, וטוענים שהם הם היורשים האמיתיים. אני זוכר פעם שאל אותי אחד מראשי הכנסייה הקתולית, שאל אותי שאלה, אני לא יודע איך, לא הבנתי שהוא שואל אותי את השאלה הזאת. הוא אומר, תגיד, האם לפי היהדות ייתכן שכל הרבנים ביחד יטעו? אמרתי, כן, זה יכול להיות. אין, יש אפשרות, יש מקורות לזה, שייתכן שכל הרבנים יטעו. אז אמרתי לו, אבל למה אתה שואל את זה? הוא אומר, כי תראה, אצלנו בכנסייה יש עיקרון שלא ייתכן שכל הכנסייה כולה תטעה, כי לא ייטוש השם את עמו. הבנתם את היד? כלומר, זה בכלל לא עבר לו בראש שהמשפט הזה עומד בסתירה לכנסייה כולה. זה עד כדי כך. כי באמת, מבחינתם, הם עמו של הקדוש ברוך הוא.
גם אתה מסמיק אחרי זה קצת משהו?
מצד גאוותם של ישראל שניטלה מהן וניתנה לאומות העולם, מתגבר כוח של היפוך הסדר, והנביאים מוכתובים ושפעת רוח הקודש משפיעים לפעמים בצורה יותר בולטת מהשפעת התורה, והאגדה מתגברת על ההלכה, ובאמת היא צרת גלות גדולה. כלומר, מה זה הנביאים וכתובים יותר מהתורה? איפה מצאנו את זה? אצל הנוצרים. כשהנוצרים, כשהם לומדים תנ"ך, כשבכלל לומדים ברית ישנה, שזה דבר מאוד נדיר אצלם, לומדים בעיקר ברית חדשה, אבל כשהם לומדים ברית ישנה, הם מתמקדים בנבואות הנשגבות של ישעיהו, עמוס, מיכה, הושע. זה עושה להם את זה, כמו שאומרים. מה?
מה?
יונה, כן, זה עושה להם את זה. הם מאוד מאוד מתלהבים מהדברים האלה. קוראים לזה מוסר הנביאים, שהוא פסגה מבחינתם, המתעלה מעל הקטנות של תורת משה, שהיא כל כולה חוקים ודינים וקטנות, וצריך לעשות ככה ולא לעשות ככה, ואסור לאכול חזיר וכל דברים כאלה. כלומר, הם מעדיפים את האגדה על פני ההלכה. ואנחנו יכולים לראות את זה באופן די קבוע, בכל האופן שבו הם לומדים את כתבי הקודש, זה, יש פה איזה מין בלבול, איזה תשטוש כזה, ששם את האגדה בתור ההלכה, או את האגדה במקום ההלכה, או על כל פנים מעליה. וזה בגלל שהם אינם יכולים לראות את המעלה של תורת משה על פני תורת הנביאים. או כמו שאומר רבי חיים ויטל, אם במחתרת יימצא הגנב. זאת אומרת, הם גנבי אורות, והראיה שהם נמצאו במחתרת, מח 48, נכון? כלומר, כמספר הנביאים המוזכרים בתנ"ך. יש 48 נביאים שמוזכרים בתנ"ך, אז זה מחתרת, שון תורות. הם שמים את הנביאים מעל התורה. בסדר? אז זה מה?
זה
זה נורא, כן, ודאי. הרי מה שקורה בעולם, על זה אנחנו מקוננים. כן? שגאוותם של ישראל נתלה מהם. גאווה כלפי מי, תגיד? כלפי האומות, כן.
אני חושב שמאה שלך בית המקדש, כזה שבוכו בלמוד 400 של הלכה. זאת אומרת, שמעתי מאחד הבנים פה במכון, שזה בעצם המינימום, אנחנו הולכים עכשיו להקים קומה נוספת, זאת אומרת, שהגענו לארץ. זאת אומרת, זה מה ששימרנו בגלות, דווקא זה, דווקא את ההלכה שלנו, וזה המינימום שהיינו צריכים כדי לשמר את הגלות. עכשיו אנחנו נקים קומה נוספת של הנבואה או של חזון המדינה.
כן, זאת אומרת, אנחנו יודעים שההלכה היא המרכז, ויש לה היקף שהוא האגדה. ברור? עכשיו, אצל אומות העולם, הם קלטו רק את ההיקף, ואת זה הם הופכים להיות העיקר. אבל בתוך מעמקי הגטו, שמרנו על ההלכה, יש לידנו ששם הכל גנוז.
מה שהרב אומר על כוח הסדר זה לא...
אני רק רוצה לציין שהמילה הלכה, אם להיות אמיתיים, במאמר הזה של חז"ל אין פירושו הלכה. אלא לימוד. לימוד, לימוד נקרא הלכה. כל לימוד, בין של הלכה, בין של אגדה, נקרא הלכה אצל חז"ל.
מה
זאת אומרת
אלא רק הלימוד של ישראל?
רק הלימוד, רק הלימוד, זה הכוונה. כן. טוב. מה זה מה?
הגאווה שנקרא של ישראל, כאילו במצב מתוקן. איך אנחנו
מגיעים על אומות? גאוותם של ישראל היא זה שהם הכלי להשרת השכינה. שכינה שורה בישראל. זה גאווה עצומה. אנחנו שמחים שדרכנו זה בא. כן, היום אנחנו לא במצב כזה. אפילו כינו אותנו עם הספר. מכיר את הביטוי הזה? ביטוי מוסלמי. אהל אל-כיתאב. כן, עמי הספר. לפי הנצרות, זה תואר כבוד שנותנים לנצרות, ולפי האסלאם זה תואר כבוד שנותנים ליהודים ולנוצרים. על הכתב. כן? אבל זה, אדרבה, זה ביטוי שמראה שאנחנו עם מת. אנחנו באמת לא עם הספר, אנחנו עם השם. עם חי, משהו אחר לגמרי. יש סיפור, רמה, אמא של הרב קופ. נסעה באונייה, מאודסה ליפו. בדרך, על הסיפון האונייה, שואלת אותה נזירה נוצריה, אורתודוקסית, מדוע את נוסעת לפלסטינה? זה בכלל שאלה מעניינת, שתמיד הגויים יש להם קושי לקבל שיש ליהודי מה לעשות ביהודה. מה הקשר? אתה יהודי, אז מה אתה עושה ביהודה? לא מובן. כן? אבל כיוון שהאימא של הרפוק הייתה יהודיה, אז איך יהודי עונה לשאלה? בשאלה. אז היא שאלה אותה, ומדוע את? אז היא אמרה, מה זאת אומרת? שם נמצא הקבר של אלוהינו. אמרה לה, אמא של הרב קוק, האלוהים שלי חי שם. טוב, אז זה מה שנקרא כאן, מצד גאוותם של ישראל שנתלה מהם, וניתנה לאומות העולם, מתגבר כוח של היפוך הסדר, והנביאים וכתובים, ושפעת רוח הקודש, משפיעים לפעמים בצורה יותר בולטת, מההשפעת התורה. והאגדה מתגברת על ההלכה. ובאמת יצרת גלות גדולה. זה מתאים גם לגויים, ואפילו על יהודים, ליהודים מסוימים. יש יהודים שמאוד אוהבים את מוסר הנביאים, ואינם רוצים לקשור את זה לתורת משה. נכון? וצריך, אגב, יש דבר מעניין, בראשית הציונות נגיד הרומנטית, אפשר לומר, הייתה רומנטיקה ציונית בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אז התחילו להעדיף את הספרות התנכית, לא את תורת משה כמובן, אבל את הנביאים והכתובים, על פני התלמוד והמשנה. אמרו, המשנה והתלמוד זה יצירה גלותית, זה התגבש בשולחן ערוך, זה מקטין את החיים, ואנחנו רוצים לשוב אל המקורות היותר רחבים וכדומה. ועד כדי כך, זה בא לידי ביטוי אצל דוד בן גוריון, היה ראש ממשלה, זה שהקים את המדינה. אז הוא קבע שהחל מדרגה מסוימת בצהל, מסגן אלוף המעלה, חייבים לקבל שם משפחה עברי. אין לו שם... ליכטנשטיין, כל דברים כאלה, לא, זה למחוק, צריך שם עברי. אבל הוא הוסיף לזה תנאי נוסף, שם עברי מתקופת בית ראשון ולא בית שני. כלומר, דבר שהוא גלותי מבחינתו, זה התקופה של שלטון המשנה והתלמוד, הרבנים, זה לא. זה לא יכול להיות חלק מן האתוס הציוני. לא, בן גוריון, האמת היא, זה שם של אחד מהשירי ירושלים. כן, אז אני לא יודע בדיוק איך הוא סדר, גם בר כוכבא היה שם. הכוונה, כל מה שלא בספרות של המשנה והתלמוד, זה הכוונה. זאת אומרת, אל תכניס לי את הרבנים שם. טוב. וצריך, יש הרבה סתירות בזה, כן? בר כוכבא ורבי עקיבא, הם לא היו חברים? נראה לי שכן.
נושא
כלל. מה? נושא כלל, אז אם כן, אז רבי עקיבא לא ובר כוכבא כן. לא, לא, לא מובן. הייתה שואלת בר כוכבא מה הוא אומר על זה. כן? טוב. וצריך הדור להיות חמוש בגבורה. אז איך מטפלים בזה? צריך להגדיל את התורה. וצריך הדור להיות חמוש בגבורה, בגדולי תורה, בעלי מסורת, בעלי תורה בהלכה, שכוח האגדה ונטיית שפעת רוח הקודש והידור הופעת קבלת רוח הנבואה לא יחסר להם. אני חושב שצריך להגיד כמו הידור, צריך להגיד חידור. אבל יכול להיות. והם יגבירו את כוח ישראל להכשירו לגאולה, לרומם את התורה על ידי הנבואה ורוח הקודש, ואת ההלכה והמעשה ותלמודה על ידי האגדה והמוסר ההגיוני. כמו שאמרת, ששמעת, צריך לבנות קומה נוספת. מה שכתוב כאן, ואז מה יקרה? ותשוב בזה גאוותם של ישראל במקום ופעמי גאולה ישמעו בעולם, ורוח ישראל הנרדם יחל לשוב לאיתנו, חמוש בכל טוב, בכל שאיפת עושר רוחני ומעשי, עטור באתרת הנבואה ורוח הקודש, מוסר והיגיון, שירה והגדה, ועזור בגבורתה של תורה, בעוזה ובמלחמתה, העומד בראש כל. יש הרצאה שנקראת הרצאת הרב. שמעתם על זה? בסוף ספר אורות התורה הדפיסו הרצאה שהרב נתן בפני חכמי ירושלים. נקראת הרצאת הרב. בקרח הקטן זה יצא. בקרח הקטן זה יצא. אולי בקרח גם של החמישה, של החמישה, אני לא יודע. בקיצור, שמה יש הרצאת הרב, שמה הוא בעצם מתכנן לכתוב איזשהו חיבור, שהוא בעצם כמו האנציקלופדיה התלמודית, או כמו ההלכה ברורה, משהו כזה, איזה חיבור גדול, שיאסוף את כל הממדים של התורה כולה. כן, זה מה שהוא ביקש מרבני ירושלים לעשות. זה הרצאת הרב. אז גם פה זה בא לידי ביטוי, היסוד הערכי של זה. טוב, אז זה בעצם דורש מאיתנו הרבה עבודה, לא? טוב, ייחוד רוח הנבואה וההלכה. כן.
אמרנו שהנוצרים מאמינים ב-108
נביאים. בנביאות הם מאמינים? עוד שאלה, תראה, אני יכול לענות לך, או כן או לא.
זה קשור, זה קשור, בכלל.
לא, לא. אבל אני חושב, אפילו שזה קשור, אבל זה לא הנושא. ולכן אני צריך להתגבר על החשק הפשוט שלי לפתור את השאלה שלך בתשובה פשוטה. אני צריך לא לענות. מה אני אעשה? לא, באמת, אנחנו לא יכולים להפוך את זה, תראה, אפשר להפוך את שיעור לטיול. טיול. פוגשים עוד מושג, בוא נדבר על זה. עוד מושג, בוא נדבר על זה. או שאנחנו נבין מה הרב רוצה. אני חושב שאנחנו צריכים להתקדם.
ברוך השם, סגרת את הסוגיה יפה מאוד, דיברנו על
כמו. טוב, בסדר. כן, בבקשה. ודאי שהרב הנזיר, אז תראה, אנחנו רוצים לראות מה הרב הנזיר רוצה, זה לא משנה. זאת אומרת, הרב הנזיר לקח כל מיני רעיון של הרב, סידר אותם בתור מערכה. הוא לא סתם עשה ליקוט. כן? יש איזה מהלך בדברים האלה. אז עכשיו אנחנו עוברים לשלב של איחוד הנגלה והנסתר, שכולל גם איחוד התורה והנבואה וכו'. איחוד רוח הנבואה וההלכה. רוח הקודש של הנבואה, בייחוד של האספקלריה המאירה, שהיא נבואת התורה, נבואתו של אדון הנביאים, הוא משונה בצביונו מאותו הרוח הקודש של תורה שבעל פה, בין אותו רוח הקודש שיוצר את ההלכות ההולכות ומתחדשות מעצמותה של תורה, בין אותו רוח הקודש הכללי שעל פיו נאמרו ההלכות של משה מסיני, שנבנה הפינה של תורה שבעל פה, רוח הנבואה הוא מלא תפארת אידיאלית, ורוח ההלכותי מלא גבורה מלכותית מעשית. טוב, אתם רואים מתוך המינוח שהרב משתמש בו, פה, שמדובר במינוח של הכוח מתורת הקבלה, על שתי הספירות, תפארת ומלכות, מתוך עידן הספירות, כשהתורה שבכתב היא המכונה כאן בשם תפארת, והתורה שבעל פה היא המכונה כאן מלכות. מה ההבדל בין תפארת למלכות בהקשר הזה? בהקשר הזה התפארת היא אידיאלית. זאת אומרת, אידיאלית היא לא, היא לא, היא לא מיוסמת. התפארת זה, זה, זה יפה מאוד, זה עיקרון מאוד מאוד יפה. כשאני עוסק בעיקרון, אינני שואל את עצמי איך נממש אותו. ולכן, בניסוח של העיקרון, אפילו יכולים להיות דברים בלתי ניתנים למימוש. לדוגמה, עין תחת עין. כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. זה דבר שהוא באופן אמיתי, נכון. איך נממש את זה? זה לא ניתן למימוש. כיוון שזה לא ניתן למימוש, יש הלכות אחרות. ההלכות הן מלכותיות. מה זה שהיא מלכותית? המלכות זה מה שמסדר את העולם. כן? בשביל מה יש מלך? כדי להעמיד את העולם. בלי מלך, העולם מתמוטט. יש מלך, העולם קיים. נגיד מלך, מדינה, לא משנה. כן? זאת אומרת, התורה שבעל פה במובן הזה היא קרובה אל המציאות. והיא יודעת להתאים את העקרונות הגדולים שמופיעים בצורתם האידיאלית בתורה שבכתב אל העולם הזה. כן?
קודם דווקא יחסנו למשה את ההלכות, ופה יוצא שדווקא התורה שבעל פה היא קושרת יותר לצד ההלכתי, המעשי.
זה נכון, נכון, זה קצת שונה כאן. כן, כלומר בעצם מדובר פה בשלושה צינורות. יש נבואת משה, יש נבואת תורה שבכתב, ונבואת תורה שבעל פה. כלומר רוח הקודש ותורה שבעל פה. עכשיו, שלושתם זה רוח הקודש. כן? גם משה, גם תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה. הרי תורה שבכתב ותורה שבעל פה זה משה לימד אותנו. אבל יש הבדל בין איך שזה מחובר באישיות של משה, שאצלו אין הבחנה בין שתי התורות, לבין התורה כפי שהיא מופיעה במציאות, שחכמי נבואה וחכמי תורה שבעל פה אינם עוסקים באותם התכנים. או? זה לך דוגמה מעניינת. בפרק שישי של שמונה פרקים להרמב״ם, דן הרמב״ם בשאלה המפורסמת, האם יש עדיפות לחסיד או לכובש? נכון? ישר וכובש, או חסיד וכובש. זוכרים את ההבדל, נכון? עכשיו, הרמב״ם אומר שכאשר חקרנו את דברי הפילוסופים, ראינו שהם מעדיפים את הישר על הכובש. כשחקרנו את דברי הנביאים, ראינו שגם הם, כמו הפילוסופים, חושבים שהישר עדיף מן הכובש. וכשראינו דברי חכמים בזה, ראינו הפוך, שהכובש עדיף על הישר. ובמבט ראשון, אומר הרמב״ם, נראים המאמרים סותרים זה את זה, ואינו כן, וכו' וכו'. ואז בסוף הרמב״ם מסביר למה אינו סותר. אבל מה שמעניין אותי, הרי חכמי, כמו הנביאים, שאמרו שהחסיד או הישר עדיף על הכובש, הם גם למדו את מה שחז"ל מלמדים. למה על זה הם לא דיברו? כי הם מדברים על האידאל. הם עוסקים בתפארת האידאלית, וחז"ל בגבורה המלכותית המעשית. בסדר? טוב, תיקון העולם הוא דווקא כשמתייחדים שני ארוחות יחד, והם משפיעים ומושפעים זה מזה. כן, שמעתי שפעם הרב שלמה זלמן אוירבך, עליו השלום, נתן שיעור באחת הסוגיות. אינני יודע באיזה סוגיה מדובר. אבל הוא נתן פירוש לסוגיה. תירץ את כל הקושיות, הסביר את כל מה שיש להסביר, והגיע למסקנה. ואז הוא אמר, אבל זה לא מוסרי. סימן שלא הבנו נכון. ואז הוא למד את כל הסוגיה מחדש, כדי שזה יצא מוסרי. שמה תאמר? מה זה קשור לעניין? אנחנו צריכים ללמוד את הדברים מצד עצמם. אלא שאצל אדם גדול, לא ייתכן שתהיה סתירה בין שני העולמות, ולכן הוא מודרך ברוח המוסרית בהבנת ההלכות. ברור?
הלכה ואין מורים כן זה גם...
נכון, הנה, זה דוגמה. הלכה ואין מורים כן. למה לא מורים כן? זה הרי ההלכה. בדיוק. כן? אלא שכנראה יש שיקולים שקודמים לזה. יש... זה ההפך ממה שנקרא פורמליזם. כן? בתורת המשפט, מה שנקרא פורמליזם של המשפט. זה בא מרומא. כן? ברומא היו אומרים דורה לקס סד לקס. כן? אבל ב... מה? זה בלטינית. זה החוק קשה, אבל זה החוק. זאת אומרת, אין ממד מוסרי במשפט. לכן יש אפילו דבר שלומדים במשפט הכללי, סומום יוסומום אין יורה, כלומר, זה בערך כמו במקום הצדק שמע הרשע. כן? כי השופט הוא הולך לפי המשפט. איפה המוסר? אבל יש לנו כלל בהלכה, אמנם אין מרחמים בדין, כשדין זה הדין, אבל אפשר שבדין לא ידון. בדין יכול להגיד, אנחנו לא רוצים לפתוח את הנושא בכלל. כן? זה כמו שסנדרין יצאה מלשכת הגזית וישבה לה בחנויות, כן? כדי לא לדון בדיני נפשות. כי זה כבר לא היה רלוונטי, זה היה סתם, היה פרסה להמשיך לדון וכו'. טוב, תיקון העולם הוא דווקא כשמתייחדים שני ארוחות ירד ומשפיעים ומושפעים זה מזה. והסגנון הדיבורי מוכרח הוא להיות אצל כל אחד על פי נשמתו המיוחדה ולהתפעל מרוח חברו גם כן על פי המיזוג וההתאחדות הראויה לבריאות להוציא כלי למעשהו. זאת אומרת שיש, לפי מה שהרב אומר, השפעה של שורש הנשמה של האדם על אופן פסיקת ההלכה שלו. הרי למשל, דבר מפתיע, תמיד, כמעט תמיד, בית הלל לכולה, בית שמאי לחומרה. איך זה יכול להיות? הרי שניהם למדו. אתה לומד, מה הדין? אז אחד אומר, הגעתי למסקנה שאסור, ואיזה מסקנה שמותר. איך? אז כנראה שיש משהו אחר מאחורי זה. יש איזה שורש נשמה שהוא מאיר את אופן הלימוד. או כמו שכותב אחידה בספר מעגל טוב. רבנו אחידה כתב בספר מעגל טוב שהספרדים אחוזים במידת החסד והאשכנזים במידת הגבורה, הדין. ולכן אלה נוטים לכולה ואלה נוטים לחומרה. גם פה, כשהחכם או הרב, לא משנה, מביאים לפניו שאלה בהלכה, הוא צריך לשאול את עצמו אם הוא ספרדי או אשכנזי כדי לדעת אם להקל או להחמיר, ודאי שלא. אבל זה דבר שהוא סמוי מן העין שפועל מצד שורש הנשמה שלו. כן, בבקשה. מה? בגנים הנשמתיים, לא הגנים הביולוגיים, כן, לא הנשמתיים, כן.
חשבתי בדיוק על נקודה שהרב אמר, שיוצא דווקא שהרוח הנבואה, זאת אומרת, אנחנו נשאר דווקא על הנצרות, היא תוכלת דווקא את רוח הנבואה.
כן.
דווקא האסלאם, באורות, אני חושב שלמדנו שדווקא האסלאם זה דווקא הגבורה.
נכון.
ושדווקא היהודים שחיו אצל הנוצרים, מחזו בגבורה,
כן, זה לעומת זה, כן, זה מבחינת זה לעומת זה.
עשו כאילו את האיזון הזה.
נכון, נכון, נכון. הרי כתוב, יש ששמותיהם, כך כתוב בתנחומה, יש ששמותיהם נעים ומעשיהם מכוערים. ואז מה זה ששמותיהם נעים? עשיו עושה רצון עושיו, ישמעאל שומע אל. אבל מעשיהם מכוערים. עכשיו יוצא לפי זה, שבני עשיו מתייחדים בכישרון של נעשה. בני ישמעאל בכישרון של נשמע. והיהודים נעשה ונשמע. לכן אתה יכול גם לראות שהיהודים שחיו אצל עשיו פיתחו את הפרגמטיות המעשית יותר מאשר אצל הספרדים. ואלה יותר את השמיעה על פני המעשיות. כן? ולכן זה יצר ספרדים ואשכנזים כהשפעה של המרחבים התרבותיים שבהם הם חיים. כן, טוב, בואו נמשיך. מדענים חולקים אחד על השני, זה גם נכון, ואז מה השאלה? לא הבנתי את השאלה.
זאת אומרת שהכל סובייקטיבי בסופו של דבר.
הכל סובייקטיבי, למה? זה שמדענים חולקים אחד על השני, זה אומר שמדע זה דבר סובייקטיבי?
כן.
לא, במדע יש גם דרך להכריע. יש שתי תיאוריות מדעיות, מה עושים כדי להכריע בין שתי תיאוריות? מה עושים?
ניסיונות.
עושים ניסיונות, עושים ניסוי ואז בודקים. ואז הניסוי מכריע האם ההוא צודק או לא.
לפני כל חקר של משהו יש
ברור שכשאתה בונה תיאוריה, אתה בונה תיאוריה על פי הרגישות המיוחדת שלך. אבל אחר כך יש דרך הכרעה. אתה צריך לעמוד במבחן המציאות.
לא תמיד
אפשר
לדעת ששתי קווים הם לא יפגשו, שתי קווים מקבילים לא יפגשו בעולם. זה דבר שהוא אקסיומה.
אם זה אקסיומה, זה בהגדרה לא מדעי. כלומר, כשאקלידס טען את אקסיומת המדעי, המקבילים, הוא מעולם לא התכוון לומר שזה מדעי. ההפך, הוא אומר, כיוון שאין לי דרך מדעית להוכיח את זה, אני אקח את זה כאקסיומה. בסדר?
השאלה שלי, מה מייחד את הרבנים
מהמדענים? מה מייחד את הרבנים מהמדענים? באיזו נקודה? אל תכניס פה את המדענים, כי והמוסר זה שני דברים שונים. המדע הוא לא מוסר. מדע זה מדע, מוסר זה מוסר. עכשיו, הרבנים, התפקיד שלהם זה להיות מוסרי דבר השם. אז לכן, הם לא אומרים דברים מדעתם, אלא מדעת רבותיהם. אני אסביר את זה יותר. אצל הפילוסופים, למשל, או אצל אנשי מדע וכו', איך יודעים שאדם הוא גדול? רואים כמה תלמידים יש לו. וואו, תראה, האיש הזה... יש אלפי אנשים שמוכנים לשמוע אותו, בסימן שהוא גדול. ביהדות, איך נקרא החכם? תלמיד חכם. תראה כמה הוא גדול, תראה ממי הוא למד. כלומר, מה שעושה את הרבנים לגדולים, זה ממי שהם למדו. זה בדיוק הפוך. יוצא לפי זה שכשהרב מלמד, הוא לא מלמד את דברי עצמו, אלא הוא מלמד את דברי רבותיו דרכו. זה משהו אחר לגמרי. בסדר? זה הבדל עצום. היה מעניין, היה רבם של הפילוסופים סוקרטס. אמא שלו הייתה, מה היה המקצוע של אמא שלו, אתה יודע? הייתה מיילדת. הייתה מיילדת. הוא אמר, אמא שלי הייתה מיילדת את הגוף, אני מיילד את הנפש. היו לו תלמידים, והיה עושה להם פעולה שקראו לה, איך זה נקרא? מיוטיקה, לא יודע, הוא היה איזה פעולה, איזה דיאלוג, הוא היה גורם לילד אותם, כאילו משהו שנמצא בקרובם, שהוא מוציא אותו אל הפועל. ואז בעצם יש איזה גאווה, הוא המיילד, הוא הנותן את הנפשות לתלמידיו. בישראל זה בדיוק הפוך, ויומר מלך מצרים אל המיילדות העבריות, מי הם המיילדות העבריות? המיילדות כתוב בלי וב, התלמיד. התלמיד הוא המיילדת של רבו. כמו שרבי עקיבא אמר, מתלמידיי למדתי יותר מכולם. כן? כלומר, זה דבר אמיתי. זאת אומרת שהחוכמה עוברת מן הדורות דרך הרב על ידי שאלת התלמיד. אז זה בדיוק הפוך. כן? נגיד ככה, יש הרבה פעמים, רק שנייה, יש הרבה פעמים בחקר האקדמי, יש נטייה לראות את הרבנים כאילו שהם סוג של פילוסופים. אבל דבר אחד ברור לכולם, שהפילוסופים הם לא רבנים. אז אם הפילוסופים הם לא רבנים, אז אולי הרבנים הם לא פילוסופים. כן, מה אתה אומר?
זה מה שמשה אומר, אנוכי הריתי את העם
הזה. אנוכי הריתי את העם הזה, אם אנוכי...
שאלה, אנוכי נדתיו.
כן, כן, זה לא הוא... טוב, אבל זה, יש שם משהו הרבה יותר עמוק מזה. כן, כלומר, כשמשה אומר את זה, הוא מתכוון לומר שהוא כאילו לא נולד מאותו שורש בכלל, כמו עם ישראל. כן? טוב, אז זה צריך ללמוד פעם. טוב. איפה היינו? אנחנו עדיין בתוך הפרק. תיקון העולם הוא דווקא כשמתייחדים שני רוחות יחד, והם משפיעים ומושפעים זה מזה, והסגנון הדיבורים הוכחו להיות אצל כל אחד על פי נשמתו המיוחדה, ולהתפעל מרוח חברו גם כן על פי המיזוג וההתאחדות הראויה. כלומר, בשביל זה יש חברותה. להוציא כלי למעשהו, כלול באדר תפארת, בגבייה מעשית מחוטבה, מתהלכת עם הבריות. מוארה בנשמה אידיאלית, מבקיעה לשחקים. כלומר, יוצא לפי זה שהייחוד צריך ליצור הכרות שאחוזות בתיאוריה היותר עליונה ובמעשיות היותר מעשית. הרב ציודה קוק היה תמיד מאיר על זה, שהרמב״ם מתחיל מיסוד היסודות ועמוד החוכמות לדע שיש שם מצוי ראשון. כלומר, מתחיל מראשית המטאפיזית היותר עליונה. ובמה הוא מסיים? במדינת ישראל. הלכות מלאכים. כן? אז מה יש בין שניהם? הרבה הרבה פרטים כיצד עוברים מזה לזה. זה מבנה אחד. זה תפיסה מעניינת של המשנה תורה. ייחוד ההלכה והאגדה. פרק י"ח. אגב, לגבי שאלתך עם הנוצרים, כן, הם מכירים גם בנביאות. פרק י"ח. ההלכה... והאגדה. הרי מה יזכרו מהשיעור? זה הדברים האלה, נכון? טוב. ההלכה והאגדה צריכות הן להתאחד זו עם זו. יד הרי כשאנחנו לומדים גמרא, אנחנו רואים יש סוגיה שהיא כל כולה הלכה, יש סוגיה שכל כולה אגדה. אז השאלה היא, מה הקשר בין שני הדברים האלה? הרי סך הכל זה הודפס באותו תלמוד. אם זה הודפס באותו תלמוד, נכון, זה שני סגנונות, אבל בכל זאת יש איזשהו קשר. בתלמוד הירושלמי זה הרבה יותר גלוי. כן? למשל, יש הלכה, לולב היבש פסול. אם יש לך לולב יבש, הוא לא יכול ליטול אותו. שאלה שאלה מאיפה לקחו את זה. כתוב בתורה, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים. אז מה זה הדר? הדר זה דבר יפה. אז דבר שהוא יבש, הוא לא יפה. אז זה לא מה שהתורה אמרה לקחת. יש רק בעיה אחת. שהמילה הדר לא נאמרה על הלולב. היא על מה היא נאמרה?
על האתרוג.
פרי עץ הדר. אבל כיוון שכתוב כפות תמרים מיד אחרי המילה הדר, אז יש הקש. כן, להקיש מזה לזה, אחת מהמידות של התורה, זה מידת ההיקש, אז ההדר הולך גם על הכפות, לכן גם הכפות צריכות להיות מהודרות, אין בהם הדר, אי אפשר ליטול אותן. עד כאן דברי הבבלי. הבבלי. זה ההסבר של הבבלי. הירושלמי לעומת זה, אומר, לולב היבש פסול משום לא המתים יהללויה. אתה בא, הרי הלולב נוטים אותו בהלל, איך אפשר להם מת? לא המתים, הלויה, לא טוב. עכשיו, זה, שיקול כזה הוא שיקול אגדי, והוא הבסיס של ההלכה בירושלמי. כלומר, בירושלמי רוח הקודש, שנמצאת בכלל רק באגדה בבבלי, חודר עד ההלכה. זה התכונה המיוחדת לירושלמי. אז מה שאומר כאן,
זה גם הרבה יותר ישר, לא?
אה?
יכול להיות גם הרבה יותר ישר, הסדר הזה.
הבעיה היא שזה הרבה פחות ניתן לבדיקה. זאת אומרת, אם יש לך כללים מאוד מאוד ברורים של דרישת הפסוקים, אז אתה יכול לדייק פה ושם. אבל ביטוי כמו לא אמיתים הללויה, זה יותר אינטואיציה. על אינטואיציה קשה להתווכח. כי יש אחד יש לו אינטואיציה כזאת, השני יש לו אינטואיציה הפוכה. נכון? זאת אומרת, זה בדיוק הבעיה, שההיגיון האגדי הוא יותר עשיר, רק יותר מסופק. אלא אם כן, אתה למדת את זה נכון. למשל, יש ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, יש לך קל וחומר וגזירה שווה. כל וחומר זה דבר שכלי לחלוטין, נכון? כלומר, אם בקל אתה אומר כך, אז ודאי שגם בחמור תאמר כך. זה הגיוני לחלוטין. כיוון שזה הגיוני לחלוטין, ההלכה גם אומרת שני דברים. כל וחומר, כל אדם יכול לדון כל וחומר מעצמו. כל אדם. שתיים, כל וחומר נדחה בפירך כל דהי. כלומר, אם יש לך קושיה כלשהי על הכל וחומר, אתה מפיל אותו. כי זה הכל שם גלוי, אין שם אינטואיציות או דברים כאלה. אז כל אדם יכול לדון, ואפשר לפרוח כל קל וחומר אם יש לך פרחה כל די. אבל המידה השנייה, הגזירה שווה, היא בנויה על הדמיון. נכון? יש פה מילה, פה, מילה שם, זה דומה. אם נאמרה אותה מילה גם פה וגם שם, סימן שהדין שווה. זה כבר על פי הדמיון, לא על פי השכל.
זה לא על פי המסורת? כאילו מה שלא מאפשר לפרוח.
מה אני אמרתי? שזה על פי... הדמיון, לא על פי השכל, נכון. עכשיו, לכן גם כיוון שזה בנוי על הדמיון, יש כאן מקום לטעות. לכן יש הלכה לגבי גזירה שווה, שאין אדם דן גזירה שווה, אלא אם כן קיבלה מרבותיו. מה זה? דן אם קיבלה. אם קיבל, את לא צריך לדון. נכון?
צריך לגרע של הדמיון מזה.
אלא הכוונה שהוא קיבל מרבותיו כיצד לדון גזירה שווה. זאת אומרת, שהוא ישב אצל רבותיו, ואז הוא קנה את הראש המיוחד שאומר איזו גזירה שווה היא אמיתית ואיזו לא. או, זה הכוון. מה?
האינטואיציה.
הוא למד את האינטואיציה אצלם. כלומר, לכן יש צמצום של ההיתר להשתמש בגזירה שווה למי ששימש. לא שימשת? לך. מה שאני אגיד, כל וחומר? אנחנו באים לשמוע. זה הבדל עצום. זה ההיגיון ההלכתי הטהור לעומת ההיגיון האגדי במידה מסוימת. או. אז מה שאומר כאן הרב, אז זה גם מודיע לשאלה שלך לגבי מסור, כן.
כן, אבל מצד שני נגיד, אנחנו רואים שאותו טענה נגיד, זה האינטואיציה שהוא גימל מרבותה, לבוא טענה אחרי ש...
לכן צריך להגיד דבר בשם אומרו, למה? כי אותו משפט, כשהוא נאמר על ידי רבי יהודה, או כשהוא נאמר על ידי רבי מאיר, אותו משפט זה לא אותו משפט. מובן? זו השאלה, איך אתה אומר, מתוך איזה מכלול, מתוך איזה אישיות אתה אומר את זה? ההלכה והאגדה. צריכות הן להתאחד זו עם זו. ההכרח המביא לעסוק בשתיהן יחד, מוכרח הוא להביא גם כן את ההתאחדות הרוחנית שלהן. כלומר, לא ייתכן שזה יישאר מנותק זה מזה. הרי אנחנו לומדים גם את זה וגם את זה. מה שמרגיש העוסק בהלכה, כשנכנס בהגדה, וכן להפך, כלומר, בעל ההגדה שנכנס בהלכה, שהוא נכנס לעולם אחר, כן, כלומר, זה הרבה פעמים גם בישיבות, מצאנו, בישיבות ליטאיות, קלאסיות, שכשמגיעים להגדה, מדלגים. למה? אין לנו מה... שמעתי על אחד מגדולי הרבנים, שכשהם למד גמרא, כשהם מגיע להגדה, הוא אומר, אין לי מסורת מרבותיי על זה, ועובר הדף הבא. כן? כלומר, יש... עכשיו, זה לא שהוא לא למד את ההגדות, אבל חסר המפתח. איך להוציא את המשקרה לומדש? כן, זה אני יודע, למדתי. אבל מההגדה, אני לא יודע מה עושים עם זה.
כן.
מה?
לא יודע, עושים את זה
להלכה? לא, לא יודע איך לומדים את זה. הרבה פעמים אפשר לשמוע דרשות אגדתיות שמאכזבות באופן מוחלט. מדוע? בגלל שהלומד, שיש לו כוונות טובות, לומד את האגדה כאילו שמדובר באיזה דרוש, באיזה דרוש הלכתי, פרה הלכתי, משהו כזה. כן? ואז בעצם עיקר הכוונה של האומר חסרה לו. כן? כלומר, יש מה שנקרא מפתח האגדות. אז יש מגדולי ישראל במשך הדורות שעסקו בזה. עסקו בזה בבירור המפתח של האגדה. זה לא דבר פשוט, בכלל. כן? למשל, יש ספר אוצר הכבוד.
איך?
אוצר הכבוד. אני אמרתי? אוצר הכבוד, כן. לרבי מאיר הלוי, אבולעפיה, למשל. אחד מגדולי הראשונים, אחד מהמקובלים הקדומים. או, אז זה באמת נותן את הכיוון, או רבי עזריאל מגרונה, בביאור האגדות שלו, או רבנו אברהם אשכנזי, בספר, בפירושו הנסתר על בראשית רבה.
כולם מקובלים בעצם.
כן, המקובלים, אצלם יש מפתח לדבר הזה. עכשיו, זה לא רק המקובלים, היו גם כל מיני ניסיונות אחרים. בין היתר גם של הרמב״ם. הרמב״ם במורה הנבוכים מבאר הרבה אגדות של חז"ל בסגנון מיוחד באופן של רמיזה. הוא אומר הרמב״ם שהוא רצה לכתוב ספר על זה, אבל הוא חזר בו מלכתוב אותו, אבל הוא אומר את העיקר אני מוסר לך במורה נבוכים. גם יש ספר חידושי אגדות של המהרש"א. המהרש"א היה הראשון שהאיר את עיניהם של הלמדנים בענייני האגדות. כן? האמת היא שיש עוד ספרים אחרים שלא כך הכירו, למשל ספר דרך אמונה לרבי אברהם ביבאגו, או למשל הספר של הכותב על העין יעקב, וגם יש ספר שגם כן מפורסם קצת, באר הגולה של המהר"ל מפראג. דיברת על זה, לא? כן, באר הגולה של המהר"ל מפראג גם כן הוא עוסק בהיגיון של האגדה, איך ללמוד את האגדה. מעניין לראות גם הספר של הגר"א, ביאור האגדות של הגר"א. יש דברים עמוקים מאוד, גם של הרב קוק, הרב קוק בביאור אגדות של הרב אבא בר חנה, וגם בעינייה. יש כיוונים כאלה שפותחו, אבל עד היום הזה הדברים לא מבוארים עד תומם. גם הבן איש חי בספר בניהו ובן יהוידע, גם כן. כן, בבקשה.
כי אולי זו הסיבה שלא
מלמדים
בישיבות
הליטאיות,
לא,
כי
הם לא רוצים להביא את זה
לתלמיד,
כי אולי
הוא
לא
ראוי
עדיין,
הוא
לא בשל.
או שהמלמדים עצמם לא למדו את זה, ולכן, נכון? גם זה יכול להיות. כן. אז אומר, מה שמרגיש העוסק בהלכה, כשנכנס בהגדה, וכן להפר, שהוא נכנס לעולם אחר, נוטל את החלק היותר גדול של ההפריה הרוחנית, הבאה מתוך מנוחת הנפש, שיסודה באחדות הפנימית. אז כשמו שלמדנו בתחילת ייחוד ההלכה והאגדה, או הנגיד הנסתר, שאנחנו קשה לנפש היהודית לסבול את אי האחדות, אז זה בא לידי ביטוי עוד יותר חזק, שאנחנו רואים שהתורה מחולקת לשני עולמות, הלכה והאגדה. זה איך מאחדים הלכה והאגדה? זה בשביל זה צריך לא להיות ילדותי, אלא ללמוד את זה בצורה מעמיקה, וזה נעסוק בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.